אנחנו מתחילים עכשיו מוצאי שבת, פרשת עקב תשס"ח, כ"ג אב, יום הירצייט של רבנו רבו ישראל יעקב קניבסקי סטייפלר עליו השלום. בלי נדר אנחנו מתחילים היום לימוד התנ״ך בספר יהושע. לפני שעזרת השם אנחנו נתחיל את לימוד התנ״ך, נראה קצת הקדמה לעניין של התנ״ך. הגמרא אומרת במסכת נדרים, בדף כ"ב עמוד ב': אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, מפני שערכה של ארץ ישראלית. זאת אומרת שלולא החטאים שלנו הרבה דברים היו קורים. אחד מהם, לא היה לנו תנ"ך, היה לנו תורה וספר יהושע. זאת אומרת, כל התנ״ך כולו נכתב בגלל עוונות, שהיה צריך לתת מוסר על העוונות של עם ישראל. ורש"י במקום מסביר שמה, עיקרם ששאר נביאים לא היה אלא להוכיח את ישראל על עבירות שבידם. ואלמלא חטאו, לא הוצרכו לתוכחות. אבל לספר יהושע היו צריכים לו, ואפילו לא חטאו. למה? ששם מפורש, עיירות של ארץ ישראל, את כל הגבולות, את כל הנחלות של כל השבטים. ככה מסביר רש"י. אחד הספרים שנכתבו על התנ״ך, אחד מהספרים החשובים על ענייני התנ״ך, נקרא ספר מוסר הנביאים, ספר מאוד מומלץ. כתב אותו הרב של בדנבר בקולורדו, הרב דוב גרינסבורג. ספר שנתיק, הוא כבר הרבה שנים. אז הוא שואל כמה שאלות פה על התנ״ך. הוא שואל, מה פירוש? אתה אומר לי שהיה מספיק לכתוב רק את מה? לכתוב את ספר יהושע. אבל בוא נעבור לתנ״ך. כל התנ״ך זה אכן מוסר? יש הרבה בתנ״ך דברים שהם לא מוסר. למשל, ספר מלכים שמדבר על מלכי בית דוד. ספר שמואל שמדבר על הכתרתו של שמואל של שאול המלך, וכי דברים אלה לא חשובים להיכתב, רק המוסר. זו השאלה שיש לשאול פה. ויש לנו גם בספר חזקאל את תוכנית בית המקדש, וכל הדברים האלה, זה דברים חשובים. הוא מתרץ, על פי המדרש, מה שחז"ל אומרים בדברים רבה. אנחנו קוראים בפרשת שופטים, שבוע הבא ועוד כמה שעות, שבועיים, ויאמר אשים עלי מלך. כשעם ישראל אומרים שיבקשו לשים מלך עליהם. כן? אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה ביקשתם מלכים, ועמדו מלכים מישראל והפילו אתכם בחרב. שאול הפיל בהר גלבוע. הכתיב ויפלו חיילים בהר גלבוע, זו הייתה המלחמה ששאול בעצמו נהרג לו עליכם. דוד המלך הפיל במגפה, ויתן השם דבר בישראל. אחאב עצר את הגשמים. בזמן הצו היה שלוש שנים, לא עצר מטח. צדקיהו, בזמנו מלחמת המקדש. זאת אומרת, לא היה לכם תועלת מהמלכים. לא הרווחתם. אז מה רציתם מלך? התחילו צופחים. הכל, אין אנו מבקשים מלך ישראל, למלכנו הראשון אנו מבקשים. לא, אנחנו לא מבקשים את המלכים, אנחנו רוצים את בורא עולם, מלכנו הראשון. שנאמר, כי השם שופטנו, השם מחוקנו, השם מלכנו יושיענו. אמר לקדוש ברוך הוא, ככה, חייכם, ככה אני עושה לכם. שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ. זאת אומרת, שגם מלכות בית דוד, זה לא דבר טוב, זה לא אידיאלי. ממילא עכשיו אנחנו מבינים. אנחנו שאלנו למה לא נכתב מלכות בית דוד, גם זה לא אידיאלי. ויותר מזה אמור, לא רק מלכות בית דוד זה לא האידיאלי הגדול, האידיאל הגדול זה גם בלי בית מקדש. בלי בית מקדש, אז מה כן? ונתתי משכני בתוכם. תשרה שכינתי בכל מקום שיהיו. כך היה עד חטא העגל. ונתתי משכנים בתוכם, לא היה צריך מקום מיוחד למשכן. לא היה צריך מקום מקדש, כל אחד בבית שלו זה היה בית מקדש. השכינה הייתה שורה בכל מקום. וממילא, עכשיו אנחנו מבינים, שהחז"ל מדברים על האידיאל הגדול, שהיה בעם ישראל, לולא חטאים, הכוונה גם לולא חטא העגל, אז לא היה אפילו רק ספר יהושע, כי אפילו בית מקדש לא היה צריך. זאת אומרת, אבל אנחנו כידוע, לצערנו הרב, היה חטאים, והיה בית מקדש, והיה מלכים, והיה נביאים, והיה מוכיחים. והרי לנו לפנינו התנ"ך. בתנ"ך יש כידוע 25 ספרים. 25 ספרים בתנ"ך. אף על פי שכל אחד יודע שהתנ"ך הוא 24 ספרים. כולם מכירים? 24 ספרים בתנ"ך. נכון? וחז"ל אומרים, כמו כלה שמקושטת ב-24 תכשיטים, כך עם ישראל מקושטים ב-24 ספרים. ואני אספר לכם סיפור. רב צדקה עליו השלום, רב יהודה צדקה עליו השלום, כשהיה ילד קטן, הגיע אדמו"ר מגור, האמרי אמת, לירושלים, לביקור. האדמו"ר מגור בתקופתו היה אחד מגדולי הדור. הוא בא לירושלים, לדעת לירושלים, אין שאלה למה יהודי בא לירושלים, לא צריכים לשאול למה הוא בא לירושלים. הוא בא גם מחזק. בכל אופן, הוא היה ילד קטן, והוא גם הלך להתברך ממנו. אז האדמו"ר שאל אותו, הוא ראה ילד קטן, אומר לו, תגיד לי, כמה פרקים יש במסכת שבת? אמר לו הילד, 24 פרקים. אומר לו, למה דווקא 24? למה לא פחות, למה לא יותר? ואני אסביר לכם את השאלה יותר, כי מי שילמד מסכת שבת יראה שיש שם הרבה פרקים קצרים, פרקים אחרונים קבצים מאוד קצרים, מאוד קצרים, יכלו לכתוב אותם בפרק אחד וכתבו פרקים. זאת אומרת, היה פה איזה עניין לכתוב 24 פרקים. ילד בן, אני מאמין שהיה בסביבות 9-10, לא יודע. אז הוא אומר, לך תחפש תשובה. אז הוא הולך לחפש תשובה. הוא רץ מהאכסניה של האדמו"ר מגור, זה היה בלילה. אתם יודעים, אדמו"רים בדרך כלל מקבלים בלילות. קל. הלך בלילה, חפש מישהו לשאול, היחידי שהוא מצא זה בבית כנסת, הוא ידע איפה ללכת. היה בירושלים אחד מגדולי צדיקי ירושלים, מפורסם וידוע, רבנו יעקב חיים סופר, בעל כף החיים. הוא ידע אותו, ימצא בכל שעה ביום, הוא יכול לבוא אליו לשאול אותו שאלות. הוא ישב, יש בירושלים בית כנסת, נקרא שושנים לדוד, היה שם אליה, שם יושב ולומד, הוא רץ לשם, דפק בדלת, נכנס לרב, אמר, כבוד הרב, יש לי שאלה. למה יש 24 פרקים מסכת שבת? אמרנו, שאלה טובה שאלתם. אומר, השבת נקראת מלכתה, כמו מלכה, שבת קלה, שבת נקראת קלה, בואי קלה. וחז"ל אומרים, קלה מקושטת ב-24 תכשיטים. ככה השבת מקושטת ב-24 פרקים. טעם נוסף, כיוון שבתנ"ך יש 24 ספרים, ומי ששומר שבת כאילו שמר את כל התורה כולה, לכן, כאילו, שבת כנגד כל התורה, ובתורה, בתורה לנביאים כתובים יש 24 ספרים, לכן עשו 24 פרקים במסכת שבת. תשובות יפות. אז הילד רץ לאדמו"ר, אמר לו את התשובות, האדמו"ר מאוד נהנה שהילד חזר אליו, לא סתם שעה וחזר. הוא נתן לו מטבע, ואימא שלו, עליה השלום, הייתה צדיקה גדולה, טלטה לו, עשתה לו חוב במטבע, טלטה אותו בתור כרמיה, והוא אומר שכל פעם שהיה לובש את הכרמיה הזה, היה מצליח בלימודים. טוב. בכל אופן, ראינו שבתנ"ך יש, כמו שחז"ל אומרים, 24 ספרים. אז למה אני אמרתי שיש 25 ספרים? באמת מי שיספור יראה שיש 25 ספרים. אז אנחנו עכשיו צריכים לדעת מה החידה הזאת, איך הגענו מ-25 ל-24. אז בואו נראה מה, איך זה מחולק הנביאים, ואנחנו נראה למה יש 24 או 25 ספרים בתנ"ך. אם אנחנו ניקח את התורה, נביאים כתובים, כן, אז יש לנו שמה מחולק ככה. תורה זה חמישה חמישי תורה, נכון? יש לנו אחרי זה נביאים, יש לנו נביאים ראשונים, ויש לנו נביאים אחרונים. ואחרי זה יש לנו כתובים. אז ככה, בכתובים, בוא נספור אותם, נביאים ראשונים ארבעה, יהושע שופטים, זה מה שהתחלנו, שמואל ומלכים. דרך אגב, יש שמואל א' ושמואל ב', זה רק חלוקה טכנית שחילקו את הספרים, שיהיה קל, אבל זה באמת שמואל, זה לא שזה שמואל. אין שמואל א' ושמואל ב', יש שמואל. אז יהושע שופטים, שמואל ומלכים, זה ארבעה, זה נביאים ראשונים, ונביאים אחרונים זה גם כן, הם ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר. ארבעה, זה עכשיו ארבעה. אף על פי שתרי עשר יש שם 12 נביאים, הגי, הושע, יחזקאל, כל אלה, אבל כיוון שהם ספרים קטנים, שלא יעבדו, חיברו אותם לספר אחד, וזה נחשב ספר אחד בתנ"ך. אז אם כן יש לנו ביחד, כמה יצא לנו? 8, נכון? יש לנו 4 נביאים ראשונים, יהושע שופטים ומלכים ושמואל, זה 4, ו4 אחרונים זה ישעיהו, יחזקאל, ירמיהו ותרי עשר. אז אם כן, כמה ספרים הגענו ביחד? 5 חומשי תורה פלוס 8, 13. בכתובים יש 12. דהיינו, 5 מגילות, זה 5, שיר השירים קהלת ומגילת קינות, דהיינו לך, ועוד 7 ספרים של כתובים, זה תהילים, משלי, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה ודברי הימים. אם כן, יש לנו בדיוק 25 ספרים. אז למה אנחנו אומרים תמיד תנ"ך יש בו 24 ספרים? כי אנחנו בחשבון מחשיבים את עזרא ונחמיה בתור ספר נפרד. אף על פי שבאמת זה שתי ספרים, אנחנו מסתכלים עליהם בתור ספר אחד. ולמה? ואיך זה נקרא? ספר עזרא, לא ספר נחמיה. שואלת הגמרא, למה נאמרו רוב ספר עזרא נאמר נחמיה, למה נקרא עזרא? ותרצו בגמרא, תראו דבר נורא. אומרת הגמרא, כיוון שיש בספר נחמיה שתי דברים ששיבח את עצמו, שאמר נחמיה זוכרה אלוקיי לטובה, שביקש שכר שהנהיג את ישראל עוד בית שנה, ועוד שדיבר שרה לפרנסים, ואומר לפני שבאתי היה לו טוב, כשאני הגעתי הכל הסתדר. ולכן לא נכתב סיפור על שמו. לקחו את הספר שלו וחיברו אותו לעזרא ונקרא ספר עזרא. למה עכשיו זה מחולק? אז לכן 24 ספרים. אבל היום זה 25, היום יש לנו ספר עזרא וספר נחמיה. למה עכשיו? אומר הרב מעם לועז, תראו חידוש. שאחר דורות רבים נחמיה בשמיים תיקן את הפגם שלו, והקדוש ברוך הוא סיבב שעכשיו יקראו את הספר שלו. כי בשמיים תוקן הפגם. אבל את המספר לא שינינו כבר. זה הסבר אחד. יש פה עוד הסבר על פי הקבלה. בת שבע ידוע שהתעברה עם ילד והילד נפטר בהתחלה. דוד המלך התאבל אליו, בסוף הוא נפטר. הילד הראשון של בת שבע לא קראו אותו בשם, כי הוא נפטר לפני הברית. והילד הזה זה היה נחמיה. נחמיה היה גלגול של הילד הזה, של דוד המלך. וכיוון שהוא לא היה לו שם, לא זכה שיקרא ספרו בשם. ויש רמז, ספר בגימטרי השם. כך כתוב בספרי המקובלים. לכן נחמיה נחשב בתור ספר של נבלה עם עזרא, והוא לא נחשב בתור ספר. אז למעשה יש לנו בתנ״ך, בסופו של דבר, 24 ספרים. אף על פי שיש לנו 25. עכשיו, הספרים האלה נכתבו על ידי אנשים שונים. הגמרא בסרט בבא בתרא כותבת לנו כל ספר, מי כתב אותו. ואני אקרא לכם. 5 חומשי תורה נכתבו על ידי משה רבנו כמובן. חוץ משמונה פסוקים אחרונים שכתוב בשמונה פסוקים וימות שם משה עבד השם, יש דיון בגמרא מי כתב אותו. יש אומרים כתב אותו משה רבנו, יהושע כתב אותו. דעה שני אומרת, איך ייתכן שיהושע כתב, הרי כתוב שהכל תורת משה, אלא עד כאן משה, השם אומר, משה כותב. מכאן ואלה את השמונה פסוקים שכתוב היה מוצא משה עבד השם, משה כתב, השם אומר ויהושע, משה כותב בדמע. כך כתוב. פשטות המילים בדמע, בדמעות. כי משה כותב על עצמו הספד, והיה מוצא משה עבד השם. יש אומרים, ככה משם הגאון אני חושב, אומר, שמה זה בדמע? בדמע משון מלאכה ודמעתך לא תאחר. הכוונה בדמע בערבוב. זאת אומרת שהוא לא כתב את זה בצורת מילים נפרדות והיה מוצא משה, אלא זה היה כתוב אותיות, סדרה של ו, י, ת, מ, כולי. וזה היה בדמע כוונה מעובה, ויהושע חילק את זה למילים. ככה פירוש שני. בכל אופן, חמישה חמישי תורה כתב משה. יהושע כתב את ספר יהושע עד והיה מוצא מיהושע. את הקטע האחרון השלים אלעזר בן אהרון הכהן. הקטע שכתוב שנפטר אלעזר כתב פנחס בנו, פנחס בן אלעזר. ספר שמואל שבא אחרי זה, שמואל הנביא כתב, הוא כתב גם את ספר שופטים. וגם מגילת רות. את הקטע שכתוב שנפטר שמואל השלימו גד החוזה ונתן הנביא שהיו נביאים מבנן דוד המלך. ספר תהילים כתב אותו דוד והשלימו אותו עם 10 זקנים. ידוע באדם הראשון ועוד זקנים. ירמיהו כתב ספרו, ספר ירמיהו וספר מלכים ומגילת איכה. במגילת איכה רמוז השם שלו. איכה ישבה בדת, איכה ראשי תיבות. אני ירמיהו כהן ענותי, ענתותי, איש ענתות הרי בניהו. איכה ראשי תיבות, כתב את השם של רמז, אני ירמיהו כהן הענתותי. זה איכה, ראשי תיבות. זאת אומרת שמגילת איכה נכתב על ידי ירמיהו הנביא. בספר מלכים. עד כאן כתבו עצמם, כן? חזקיהו וסיעתו, הכנסת, החכמי, חכמיו של בדורו, הם כתבו את ספר ישעיהו. ישעיהו לא זכה לכתוב את ספרו, כי הנביאים היו כותבים את הספרים שלהם בסוף ימיהם. ישעיהו נהרג על ידי חזקיהו, על ידי מנשה, באופן, ככה הוא נהרג על ידו, ואז ממילא הוא לא הספיק לכתוב את ספרו, ולכן חזקיהו המלך כתב את ספרו. כן. משלי היא תיקון אנשי כנסת הגדולה, ואנשי כנסת הגדולה עם חגי שכר מלאכים השלימו את שאר התנ"ך, והם סגרו את התנ"ך, דהיינו את ספר חזקאל, תרסר, דניאל ואסתר. עזרא כתב את ספרו ודברי הימים, ואת ההמשך השלים נחמיה וחכילה. ככה נכתבו התנ"ך, וזה התנ"ך שנסגר ויותר לא ייכנס יותר ספר, וזה נשאר התנ"ך לדורות עולם, תורה, נביאים כתובים. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על 24 ספרים, ששם מתוכם הוצרכו, והשאר מפני עוונותיהם של ישראל. זה התנ"ך שיש לפנינו, שאנחנו קוראים אותו בכתבי הקודש. חז"ל מגדירים בגמרא את התורה, דברי תורה, ואת הנביאים כתובים דברי קבלה. דברי קבלה. ולמשל, בראש השנה אנחנו בתפילת מוסף מזכירים פסוקים מהתורה, מן הכתובים מן הנביאים, לא מהנביאים מן הכתובים. למה? כי הכתובים באמת, כמו שראינו, הרבה נכתבו לפני הנביאים. למשל, תהילים, שלמה המלך, משלי, כל אלה היו לפני הנביאים. זאת אומרת, הרבה נביאים הם היו אחרי, נביאים ראשונים לא, אבל נביאים האחרונים היו אחרי הכתובים. כן, בכל אופן, זה הספר התנ"ך שיש לפנינו. עכשיו נעבור קצת לספר יהושע עצמו. יהושע בן נון כידוע היה תלמידו של משה, נער לא ימוש מפי האוהל, וחז"ל חז"ל אומרים לנו על יהושע, דבר נפלא, אי אפשר להאמין מה שכתוב על יהושע. יהושע זכה להיות מנהיגם של עם ישראל לאחר מות משה. באמת, יהושע זה אישיות מאוד מעניינת. חז"ל אומרים דבר נפלא, דבר שאי אפשר להאמין. אומרים חז"ל, במשה רבנו הרי כתוב שמקטנותו ותראה כי טוב הוא. משה רבנו מילדותו היה מאיר. אבל מה היה הבקראונד, הילדות של יהושע בן נון? בואו נראה מה כתוב. כתוב שמה, אוצר נחמד ושמן בנווה חכם, וכסיל אדם יבלענו. אוצר נחמד ושמן בנווה חכם, וכסיל אדם יבלענו. אומרים חז"ל, אוצר נחמד ושמן בנווה חכם זה משה. אוצר נחמד? ודאי, כל אחד יודע, משה רבנו, אוצר נחמד. וכסיל אדם יבלענו, מפחיד זה. זה יהושע, שלא היה בן תורה, והיו ישראל קוראים אותו כסיל. פלא פלאות, פלא פלאות. ודאי יהושע היה גדול בתורה. שהרי הרמב"ן אומר שהמרגלים ששלח משה נמנו לפי גדלותם, כן? ויהושע הוא לא נמנה אחרון שם. אבל בכל אופן הוא מופיע אחרי כלב בן יפונה. גדול וגדול מיהושע. אם כן, וחז"ל אומרים שאלה שנשלחו לשרי 50, אז יהושע לא היה מהגדולים. אז מה זכה יהושע לזה? אז אני אקרוא לכם את ההמשך של המדרש. עוד נכון, אוצר נחמד בנווה חכם זה משה. נכון, כסיל אדם בלענו זה יהושע. שלא היה בן תורה, אבל ישראל הולכים וכסיל. אבל חז"ל יש המשך. ובשביל שהיה משרת משה, זכה לירושתו, שהיה מכבדו ופורס הסדין על הספסל. ויושב תחת רגליו, לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, איני מקפח שכרך, ועליו נאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. מדייק הגאון מווילנה, משרת משה, שזכה לכך בשביל שהיה משרת, וכאמר משרת ולא תלמיד, שגדולה שימושה יותר מלימודה. ועל זה אומר המדרש לפני זה, נוצר תאנה יאכל פריה מדבר ביהושע, שהיה משימש את משה. ולמה נמשלה תורה כתאנה? רוב התאנות, הזית והגפן והתמר נקטים כאחד. תאנה יש לה שינויים בכל העצים. כל עץ יש לו זמן הגידול, זמן הכנתה וזמן הקטיפה. תאנה, מי שמכיר, העץ לא ביחד. כל פעם כמה פירות צומחים. ככה זה טבע של עד היום ככה זה, מעצי התאנה. נלקטת, ככה תורה. אומרת המדרש, תדע לך, תורה לא נלמד ביום אחד. היום מעט, מחר מעט, לא שנה ולא שנתיים. אם אתה, יש לך סבלנות, אתה נוצר תאנה, אתה אוכל את הפרי עכשיו, עוד פעם ועוד פעם. מה יאכל פריה זה תורה. מלכות וסעוד שנה, בלי מלכים ימלכו. וכאן הראה ליהושע, שלא ירשו בניו של משה מקומו, אלא ירש יהושע. וזה מה שכתוב, כך לך את יהושע. במה זכה יהושע? הרי יהושע אמר, אדוני משק להם. בגלל כבודו שמשה אומר, אתה קיבלת את משה, אתה היית משרת שלו, היית נכנע לו, חייך. אמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, ולפני אלעזר הכהן יעמוד לו ושאל לו משפט, לפי ששימש אדוניו, זכה לרוח הקודש שנאמר ויחרב עוד משה, משרת משה. לפי שהיה משרת משה, זכה לנבואה, הרבה זה יכובד, זאת אומרת, זכה גם להיות נביא. וכך הקדוש ברוך הוא מעיד על יהושע, עכשיו תשמעו עדות של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך אמר למשה, ליהושע, אתה לא נכנס לארץ, אמר ריבונו של עולם, אתה צריך לתת לעם ישראל מנהיג, ואני אגיד לך מה המנהיג שאתה צריך לתת. רוח לסובלם. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו שריבונו של עולם, אנחנו שנינו יודעים את האמת. יש בני אדם, זה סבלן וזה רגזן. זה ככה וזה ככה, אתה צריך איש על העדה שיוכל להנהיג אותה, שילך לפניהם, ידריך להם את הדרך, שיוכל ללכת, שיוציאם בתפילתו ויכנסם בתפילתו, שהוא גם יהיה צדיק, גם יהיה מנהיג, גם יהיה איש רוח, גם ידע לטפל, גם ידע לדבר עם אנשים, עם הקטן, עם הגדול, עם החכם, עם הטיפש, הוא ידע להתייחס לילד קטן ולאדם גדול. איפה תמצא כזה? אמר לה הקדוש ברוך הוא, תסתכל ימינה, אתה רואה את יהושע? הנה, זה בדיוק הגדרות. יש לך פה את הכל. קח לך את יהושע. הוא זה שמתאים לכל מה שביקשת. זה עדות של הקדוש ברוך. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על אדם גדול מאוד, לא סתם חז"ל אומרים, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. ומאלה שאחריו מה? אפילו לא כוכבים. זאת אומרת, נכון, משה היה חמה, רק לבנה. אבל לבנה מקבלת אור החמה, מקבלת אור של החמה, אבל היא גם מהירה. יהושע, וחי שמת יהושע, גמרנו. זה יהושע. עכשיו בואו נראה קצת את הפסוקים בפנים. יש לכם את זה לפניכם. ויהי אחרי מות משה עבד השם, כן? אומר רש"י, ויהי אחרי מות משה, רש"י יש לו שאלה, למה התורה מתחילה בו"ב? ו"ב החיבור, הרי זה ספר, מתחיל את התנ"ך, אתה מבין? כן? מתחיל בו"ב. למה מתחיל בו"ב? למה זה מתחיל בו"ב? ויהי אחרי. מה זה ו"ב הזאת? ו"ב החיבור. מה זה מחובר? אז אומר רש"י, אין לכם את זה רש"י, אני אקרא לכם, ויהי אחרי מות משה, מחובר על סדר התורה המסיים בפטירת משה. וזה מחובר ל... זאת אומרת, פה אנחנו לא גמרנו את התורה. פה הו"ב מחברת אותנו, אנחנו עכשיו מתחברים לתורה. והמפרשים אומרים שזה לא רק חיבור גשמי, טכני, שזה בא אחרי פטירתו של משה, כמובן, אלא זה גם המשכיות של משה רבנו, המשיוך של ההנהגה של משה רבנו, ועוד מעט נראה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו ליהושע את זה מפורש. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה, לאמור, משה עבדי מת, ואתה? קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה לארץ אשר אנוכי נותן לבני ישראל, לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, ליהושע, משה עבדי מת, ואתה קום עבור. שואלים כולם, וכי משה רבנו לא יודעים שהוא מת? בטח שהוא מת, כתוב. מה זה מת? כולם יודעים שמת. אומר רש"י, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ליהושע, רמז נורא, משה עבדי מת, ואילו היה קיים, בוא הייתי חפץ. תדע לך, אני בוחר בך לא בגלל שמשה מת, מה אני אעשה? אין לי ברירה. מה אני אעשה? משה מת. אתה צריך להגיד. אבל אם משה היה קיים, הייתי אומר לו למה.
מה הוא מוסיף כאן? מה ערבו אותה בזה?
שאילו היה, שאילו כן הייתי מדבר עם משה. זה דבר אחד. דבר שני, בגלל שמשה מת, אז אתה מקבל לעבור את הירדן. כי כשהוא היה חי אפשר היה לעבור את הירדן. כי אני הרי אמרתי לו שהוא לא יעבור את הירדן. ולכן, כיוון שהוא מת, יש לנו את האפשרות לתת למשה לעבור את הירדן. יש אומרים, משה מת, ונסתיימה מלכותו של משה, ועכשיו הגיעה מלכותו של יהושע. לכן עכשיו הוא מת. רש"י מוסיף פה, ורבותינו דרשו, 3,000 הלכות שהשתתפו בימי אבלו של משה, בא יהושע ושאל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה עבדי מת, והתורה על שמו נקראת, אי אפשר צא ותורדה במלחמה. זאת אומרת, משה עבדי מת, זה בא בתור תשובה. היה לזה רקע. לפני כן, ולא כתוב את זה בתנ"ך, כשמשה רבנו לפני שנפטר, אמר לו, אמר יהודה אמר רב, אני אקרא לכם את הגמרא, משעה שנפטר משה רבנו לגן עדן, זאת אומרת, קצת לפני הפטירה שלו, אמר לו, שאל ממני כל הספקות שיש לך. אמר לו, רבי, כלום, הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר? אתה שואל אותי אם אני יודע? כל אני יודע, יש דבר שאני לא שמעתי? לא כך כתב תביא משרתו יהושע בן נון נער לא ימוש בתוך אוהל? זאת אומרת, אני יודע הכל. מיד תשש כוחו של יהושע. למשפט הזה שהוא כאילו, זה היה בחינה של קצת מין גאווה כזאת. כאילו, אתה יכול ללכת, זה בסדר, אני מסודר, אני... בסדר, אנחנו מסתדרים לבד, כמו שאומרים. זה ככה, הסגנון, זה נראה ככה. ואם אדם מדבר ככה, יש לזה מיד תוצאות. מיד השתכחו 300 הלכות ונולדו לו 700 ספקות. מה פוש מיד? עברו את הימי בכי משה ובאו ליהושע, ואפילו להגיד להם, נו מה אתה אומר, מה ההלכה? אז עם ישראל, הרי היום בימינו אתה בא לרב ולא זוכר, אין בעיה, פותחים ספרים. אם הרב לא זוכר, יש שולחן ערוך, יש אינטרנט, יש ספרים, לא חסר, ברוך השם. אבל אז לא היה שום דבר, מה שמשה שוכח, יהושע שוכח, אין מקור, זה אורגנל. אז עם ישראל, תרכזו עליו, מה זאת אומרת? אתה האחריות שלך לזכור את הכל, אתה לא זוכר, אז יש לך בעיה. עד כדי כך, ברשו להורגו את יהושע בן נון. אז מה עשה יהושע? רץ לבית המקדש, רץ למשכן, תפלא הקדוש ברוך הוא, לא שם, תציל אותי מהם. אתה יודע מה, תגלה לי את זה. אמר לו, too late. אי אפשר. התורה ניתנת על שמו, אי אפשר לגלות. אני שואל אתכם שאלה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא לגלות? פעם חד פעמי ככה לגלות. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה ליהושע ואומר לו דבר חדש, נגמר התורה. מה הפירוש? כל חכם יבוא ויגיד, אני חושב שיש לי דבר חדש בתורה, קשה מתגלה אליי. כמו שמיהושע גם אליי התגלה. אי אפשר לעשות כזה מצב. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, נסגר התורה. יותר בחיים אי אפשר לשנות את התורה. כי אם אתה תיתן אפילו פתח של נביא אחד שאומר איזה משהו בתורה, בנבואה, הרסת את הכול. כל פעם יקום איזה מישהו אחר, נביא אמת על מי שקר ויתחיל להגיד דברים. ואז התורה תשתנה. צריך לשמר את התורה כניתנתה. ולכן אמר לו, אתה לא יכול. עד כדי כך שראיתי החידה כותב דבר חידוש, הוא אומר, אם חכם כתב איזה דבר בגמרא, איזה פסק הלכה. כן? ואחרי שהוא כתב את זה, חכם גדול, הסתפקו החכמים מה הייתה בדיוק הכוונה שם, הוא בעצמו לא יכול להגיד, לבוא להגיד אני אמרתי ככה. כבר הם יכולים לבד להחליט מה הפשט שם, כשהוא כתב את זה. כי ברגע שהתורה כביכול ניתנה, אתה כבר ניתן לפירושים. לכן אמר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר. ככה דרך נתינת התורה על ידי משה רבינו, שמשה התגלה בהר סיני ועם ישראל שמעו שהשם מדבר עם משה, זה לא סתם נביא שבא מספר סיפורים. כמו שהרמב"ם אומר שנבואתו של משה התאמתה רק במתן תורה ולא בשום דבר אחר, אפילו לא בקריאת ים סוף. כי שם הרואה איך שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, וגם בך יאמינו לעולם, אז רואים שמשה זה דיבור של הקדוש ברוך הוא, ויותר לא. כי לא ייתכן לתת את האפשרות שכל אחד שיבוא ויגיד, לך תדע אם זה נכון או לא. הוא אומר שבא לו נבואה, מי אמר שבא לו? אולי כן, אולי לא. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, תדעו לכם, אני מודיע לכם, יותר אין כזה דבר. לא יכול. הוראה חד פעמי אפשרי. נביא שהוחזק, כמו אליהו הנביא בהר הכרמל, שהוחזק בתור נביא, נביא אמת, יכול בצורה חד פעמית לתת הוראה לעבור לזה הלכה. אבל בצורה קבועה, או לעשות משהו שנגד התורה, אי אפשר. לכן הקדוש ברוך אמר ליהושע, תדע לך, אין, לא שייך בעולם. נגמר, משה מת, נגמר, אין נתינת התורה. יש לימוד התורה, יש... מזלו שהאח של כלב בן יפונה, מי זה?
אטניאל בן קנז.
שופט בישראל.
כלב בן יפונה, האבא שלו באמת לא קראו לו יפונה. כלב, האבא שלו קראו לו חצרון. כתוב בדברי הימים, כלב בן חצרון. יפונה זה כינוי שפנה מעצת מרגלים. כנראה האבא שלו נפטר כשהיה צעיר, והאימא שלו התחתנה עם קנז. והוא גדל אצל קנז, בתור יתום, מאבא, והוא היה גדל אצל האמא, והאמא התחתנה עם קנז. לכן הוא נקרא כלב בן יפונה הקנזי. למה הקנזי? כי הוא גדל אצל קנז. ועתניאל היה אח שלו מאבא, אח שלו מאמא, ולא מאבא. זה נקרא עתניאל בן קנז. וחז"ל אומרים שהאח הזה של כלב היה תלמיד חכם גדול מאוד, והוא הצליח על ידי פלפולו, הכוונה על ידי למדנות ועל ידי דימוי מילטה למילטה, לגלות מחדש את כל ההלכות ששכח יהושע. זאת אומרת שלמעשה ההלכות לא נשתקחו. זאת אומרת, זה מה שהשם אמר לו, אני לא מגלה לך, אתה יכול מהתורה להוציא אותה, אם יש לך ראיות, אבל לא לבוא דבר חדש. זה מה שכתוב, החזירם, ולכן אנחנו נראה אחר כך, זה גם כן כאן בספר יהושע, איך שכתוב שעתניאל בן קנז כבש את קריית ספר. אמרים חז"ל, לא קריה ולא ספר. עתניאל בן קנז החזירה את ההלכות, הכלב יפונה בסוף נתן את הבת שלו לאישה, כן? כי הוא הצליח בפלפולו להחזיר את כל ההלכות שנשתכחו באבלו של משה. זאת אומרת שהיה אדם גדול. בכל אופן, אז זה הפירוש השני, לכן פה כתוב את ההמשך, משה עבדי מת, זה תשובה למה שמשה יהושע שאל. ריבונו של עולם, מה אני אעשה עכשיו, רוצים להרוג אותי. אמר לו, קום עבור את הירדן. מה הכוונה? תסיח דעתם. לך בתורדה במלחמה. תתחיל לכבוש את הארץ, תשכחו ממך. אבל אם תישאר פה מסוכן, יכולים להרוג אותך, אני לא יכול לעזור לך בזה. אני לא יכול להזכיר לך את מה ששכחת. זה הכוונה, משה עבדי מת, לכן לפי הפירוש הזה צריך להגיד משה עבדי מת, כל אחד יודע שהוא מת. ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם לארץ אשר אנוכי נותן לבני ישראל. הנבואה הזאת נאמרה אחר מיתתו של משה רבנו. כידוע משה רבנו נפטר בזין באדר, וכתוב שבחרו אותו 30 יום, אז אנחנו מדברים פה עכשיו על זין בניסן. וביוד בניסן הם כבר עברו את הירדן, ממש 3 ימים אחרי זה. אז לפי זה יוצא, אנחנו נראה אחר כך שאת המרגלים ששלח משה, שלח יהושע את פנחס וכלב, זה היה בתוך ימי אבלו של משה. כי הם היו שם 3 ימים בהר והתחבאו, כידוע. ופה כתוב ש3 ימים אחרי זה הם עברו את הירדן, אחרי שמשה אמר כל זה. אז זה עד לפני כן, טוב, אחר כך. אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו דברים נפלאים. כל מקום, הבטחה, כל מקום, אתם רואים בפנים, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, בוא לכם לתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר, אז כאן כתוב, קודם כל מקום. אז יש הבטחה, כל מקום שאתם תדרכו, לכם לתתיו. ולא רק זה, כאשר דיברתי עם משה. עכשיו פתאום מתחיל להגביל. אבל כל מקום. פסוק ד' מגביל. מתי, איפה, מהמדבר, והלבנון, הזה, ועד הנהג, אדוני הפרט, כל ארץ החיטים, עד הים הגדול, ובר השמש יהיה גבולכם. אז לכאורה יש קצת סתירה. מצד אחד אומר כל מקום, מצד שני כתוב גבולות, אז רק שכבר במקום הביא בשם חז"ל, שהיה לנו שתי הבטחות. דבר ראשון, כל ארץ ישראל, שזה הפסוק הבא, ומה זה כל מקום? משנים אם ללמד על תחום ארץ ישראל, אומרים חז"ל, הרי נאמר מהמדבר והלבנון, זה פסוק הבא. אלא מה התלמוד לומר כל מקום? אף בחוץ לארץ. שתכבשו את הארץ, כל מה שתכבשו בחוץ לארץ יהיה קודש ויהיה שלכם. זאת אומרת, אם אנחנו היינו כובשים את כל ארץ ישראל, ואחר מכן כובשים מדינות אחרות, היינו מקבלים קדושת הארץ גם במקומות הבאים. גם מקום שזה לא היה ארץ המובטחת. זה הכוונה. אפילו בחוץ לארץ יש שלכם. אבל קודם תכבשו את הארץ. לפני שאתם באים על הישר, על החדש, קודם תגמרו עם הישר. אבל המלבין מוסיף פה שיש פה דבר, עוד דבר. כל מקום אשר תדרוך קו לרחב, כאשר דיברתי עם משה, אומר המלבין, תראו דבר נפלא. הוא כבר נודע מדברי חז"ל, שאם היה משה עובר וכובש, לא היו נצרכים למלחמה. הכל מקום מדרך כף רם, היו עובדים נפלים לאף חללים חללים. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, לא צריכים מלחמות. דריכת האגן לבד, תקנו ותכבשו הבאר שלכם. אולם, אדם שגרם החטא, משה לא נכנס. והוא צריכו למלחמה, אבל דבר השם לא יקום ריקם, לא ישום ריקם. וגם אתה, כל מקום אשר תדרוך לכם לתתיב, כאשר דיברת עם משה. בתנאי, קודם תכבשו את הארץ, כל ארץ ישראל. אבל לצערנו הרב, בסופו של דבר יהושע לא כבש את כל הארץ. וגם אלה שאחריו, ותמיד נשארו גויים בתוך ארץ ישראל. וכמו שקראנו השבת בפרשה, שהקדוש ברוך הוא אמר, לא להשאיר אף גוי בארץ. הנה, פרשת עקב, השבת קראנו. השם אמר לעם ישראל, תיזהרו, זה דבר הגרוע ביותר שיש חברה רעה. הנה, כי תאמר בלבך, רבים הגויים האלה, אחד אחר ומחר. איך אני יכול לכבוש את ארץ ישראל? 31 מלכים היו שם. דרך אגב, היום אנחנו שומעים את המילה 31 מלכים, חושבים שבו מדברים פה על אימפריה. אז כל ראש עיר נקרא מלך. ככה היה בזמנו אז. אז 31 ראשי ערים, אבל נקראו מלך, והיה לו צבא לבד, והיה לו הכל. כן? אז עם ישראל אומרים, אומר הקדוש משה רבנו לפני פטירתו, פרשת עקב. הרי פרשת ספר דברים נכתב בחודש האחרון של משה רבנו, מיום ראש חודש ועד, עד זין באדר, נכתב כל ספר דברים. ספר מוסר. עכשיו משה רבנו אמר, כי תאמר בלבך רבים וגויים, איך אנחנו נוכל להצליח לכבוש את כולם? הוא מבטיח להם, לא תירא מהם. וגם את הצירה ישלח השם בם. כן, מה זה הצירה? זה עוף כזה שהיה יורד, זה היה נשק כימי. הצירה זה היה נשק כימי. ככה רש"י מביא. מין שרץ צהוב הייתה זורקת מערה מסרסרתה ושמה את עיניים בכל מקום שנסתרים שם. יורד להם ככה פצצות כימיות, והם גומרים איתם. עכשיו מוסיפה התורה אז אומר להם שאסור לכם להשאיר את הגויים ביניכם בגלל ש... אם הם יהיו שם, אז הם יחטיאו אתכם. כן? זאת אומרת, היה ציווי מיוחד לא להשאיר גויים בגלל ש... כי ברגע שיש גויים בארץ, יש חברה, אתה גר בעיר שיש בה גויים, יש בה עובדי עבודה זרה, אז אתה מושפע. היום, לא היום, מחר, לא מחר, מחרתיים. ואז ישראל יהיו מושפעים, לכן הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לא להשאיר, לא תחיה כל נשמה, אל תשאיר שום גוי בארץ. כן. בכל אופן, אבל עם ישראל לצערנו הרב לא קיבלו את השבת. ונשארו הרבה, למשל דוגמה הכי פשוטה, כל אחד יודע שאת ירושלים זה היה בשטח יבוס, יבוסי. ורק דוד המלך כבש. זאת אומרת, עד דוד המלך הם גרו שם יבוסי. זאת אומרת שהיה מצב שעם ישראל לא בדיוק קימו את הצבא הזאת, ולכן לא זכו למה שכתוב פה, לא זכו למה שכתוב פה, שכל מקום יש לדרוך כף לכם כמו יהושע שהם יפשו. אבל היה סייעתא דשמיא גדולה במלחמות.
לא הצליחו
לפרוש
אותם, מה היה?
לא היו חזקים, לא היה להם את האמביציה הזאת.
לא היה של דור רביעי?
לא.
לא, זה היבוסי משהו רב, זה היה כללי, זה לא כך שאתה, אנחנו נראה בהמשך. בספר יהושע כתוב שעם ישראל השאירו ערים של זה, והשם מאוד כעס עליהם. שלח להם נביאים, אמר להם למה עשיתם את זה, אמרתי לכם לתפוס את כולם. וזה באמת גרם שהיה עבודה זרה בעם ישראל. כי הגויים עבדו עבודה זרה וזה השפיע עליהם. השפיע. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, תדע לך, מהמדבר הגדול תכבשו את כל הארץ. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. הכוונה, הקדוש ברוך הוא מבטיח ליהושע שלא יהיה מרד. לא ימרדו בך אישית. אתה תהיה מנהיג עד סוף הזמן, עד סוף ימיך. לא ימרדו בך. כאשר הייתי משה יימך, לא הפכה ולא הזבקה. אומר המלבים, כאשר הייתי משה להשרות שכינתי עליך בניסים ונפלאות כמו עם משה. ואני לא אדבק. עכשיו, תראו, יש פה סדרה של 3-4 פסוקים שמדברים על חזק ואמץ. תראו כמה פעמים הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבי, ליהושע, חזק ואמץ. צריכים להבין כל דבר על מה דיבר. תראו פסוק ו'. חזק ואמץ כי אתה תמחיל את העם הזה, את הארץ אשר תשבעתי לאבותיו. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך ה' משה עבדי, אל תירא ותשום בנו כי ימין ושמאל לא תשכיל. למדו ספר התורה הזה מפיך, פסוק מפורסם, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור את צורך כל הכתובה אל תשכיל ואל תשכיל. עוד פעם, הלא ציוותיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת כי עמך ה' אלוקיך בכל אשר תלך. 3 פעמים כתוב חזק ואמץ, וגם בסוף הפרק, אם יש מישהו, יראו גם שם כתוב, רק חזק ואמץ. מה זה החזק ואמץ הזה 3 פעמים? אז באמת רש"י פה במקום מסביר שזה 3 נושאים. בשלושה נושאים השם יאמר לו חזק ואמץ. דבר ראשון, חזק ואמץ, אומר רש"י בדרך ארץ. הכוונה בהנהגת העם. סך הכל יהושע עכשיו נהיה מנהיג. להיות מנהיג זה לא דבר פשוט. צריך הרבה הרבה אמביציה, הרבה הרבה כוחות, הרבה הרבה אורך רוח להנהיג את העם. זה החזק ואמץ הראשון. חזק האמץ השני, זה כבר כתוב מפורש, בתורה. דהיינו, לקיים את התורה וללמוד את התורה. והגית בו יומם ולילה, זה הפסוק המפורסם. והחזק ואמץ השלישי, זה המלחמה. אל תירא ואל תחת. ציוויתיך חזק ואמץ. איפה ציוויתיך? אומר רש"י בימי משה שנאמר, ויצב את יהושע ולאמור וחזקהו ואמצאו כי אתה תעבור לפני העם, זה משה כבר אמרנו. זאת אומרת, אז חזק ואמץ הראשון זה היה חזק ואמץ על הנהגת העם, חזק ואמץ השני זה היה על לימוד התורה, ופה התורה אומרת לא ימוסה פה התורה והגית בו יומם ולילה, כי אם אתה תלך follow the תורה, תלך אחרי התורה, אתה תזכה באמת שיהיה לך הצלחה, תצליח ותשכיל, כן? ודבר שלישי, חזק ואמץ, זה במלחמה שאתה הולך ללחם, כי באמת ישוע היה לו פחד גדול, סך הכל זה לא פשוט ללכת לכבוש את הארץ, והם היו עם חזק, וברוך השם היה לו הרבה ניסים שם, זה מה שהשם הבטיח לו. כן, אנחנו נראה אחר כך איזה ניסים היה, רק ביום הראשון שמרו את הירדן, כבר היה להם שרשרת של ניסים ומופתים. זה דבר בפני עצמו, איך שהם עברו, הגיעו לארץ, אבל בכל אופן, השם הבטיח לו שיהיה לו הרבה ישועות והרבה הצלחות, אבל הוא צריך לדעת והגית בו יומם ולילה, אז תצליח, כי זה באמת כל הצלחה, לא רק של ישוע, זה הצלחה לכל יהודי ויהודי באשר הוא יהודי, לימוד התורה והתחזקות בלימוד התורה, שזה מביא אותו חזק ואמץ. זה הדיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר אל משה, כמו שהתחלנו בהתחלה, והיא אחרי מות משה, עבד השם. דורשי רשומות סתם אומרים בדרך אגב רמז, משה עבדי מת, קראנו מקודם, משה עבדי מת, משה, האות השנייה זה שין, עבדי האות השנייה בית, ומת, האות השנייה תף. לרמוז לך שמשה מת בשבת. משה עבדי מת, מתי? שבת. לרמוז במילה הזאת. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, זה השלב הראשון, ואת זה הוא עשה אחרי 30 יום של אבל משה. עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, כמובן, ההרגשה של ישוע כבר חזקה, יש לו עכשיו הבטחה מפורשת מהקדוש ברוך הוא, יש לו גילוי, עכשיו מתחילים להתכונן, לעבור לארץ, לדבר שמשה רבנו התפלל 515 תפילות ולא זכה, עכשיו אנחנו הולכים לזכות בזה. ויצב ישוע את שוטרם לאמור, עברו בקרב המחנה וצבו אתם לאמור, הכינו לכם צדה, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה לבוש לארץ אשר נתן השם, אשר השם אלוהיכם נותן לכם לרשתה. הכינו לכם צדה, מה זה צדה? בדרך כלל כשאומרים צדה מדברים על אוכל. אבל פה לא צריכים להכין אוכל. למה? כי חז"ל אומרים לנו שהמן שירד בימי משה רבנו הספיק להם עד ט"ז בניסן, הקריבו את העומר. זאת אומרת, כל פעם שירד להם המן, היה לו יום אחד, one day. מחרת אסור להשאיר, מי שמשאיר לי התולעים, רק בשבת היה. אבל הפעם, ביום זין באדר, באותו יום שנסתלקה, מסתלק משה רבנו ואש שמי מרומים, אני לא יודע באותו יום, כנראה יום לפני זה, כי הוא מת בשבת, זה יום שישי. כן. בכל אופן, הפעם האחרונה שירד להם מן, המן הזה לא נגמר, כמו הסוך השמן של אלישע. נשאר להם המן, לא התקלקל, לא קרה כלום, עד נכנסו לארץ הכלומן, כבשו את הארץ, עד ט"ז בניסן, זאת אומרת, הם עברו את הירדן בי' בניסן, כן? בט"ז בניסן הקריבו עומר, ואז התחילו לאכול, ואכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח. וכתוב אחר כך, וישבות המן ממחרת הפסח. יום אחר, רק הפסח שיקריבו ועומר, נגמר המן. זהו, זה last time שהם אכלו מן. ואז התחילו לאכול מארץ ישראל. אז מה זה הכינו צדה? צדה זה אוכל? אומר רש"י, מה פתאום? פה לא צדה מתכוונים לאוכל. צדה, כל דבר הצריך לדרך, וכלי זינם למלחמה, אמר להם. זאת אומרת, צדה זה הכוונת ציוד לדרך, לא אוכל, כלי זין וחפצים שלכם וכו'. אבל דבר אחד בטוח, לא אוכל לא צריכים. שאם תאמר מאכל ומשתה, הרי מסתפקים במן מקלם, מה ט"ז בניסן?
אז מה הם אומרים?
מה הם מארץ כבר?
ארץ משבת.
אז אלה הם מלאכים צדה של אוכל. אלא צדה... ויש מפרשים, צדה רוחנית, סך הכל מגיעים לארץ הנכספת. 40 שנה הם מחכים ליום הזה לעבור את הירדן. הרי עם ישראל יצאו ממצרים על מנת להיכנס לארץ מיד. לקח הרבה שנים עד שהם זכו להיכנס לארץ הנכספת. עכשיו הגיע הזמן, הגיע עד דודים, שהקדוש ברוך הוא מזכה אותם להיכנס לארץ ישראל. אמר להם, עוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן, לבוא לרשת הארץ. אשר נתן השם לוקחם לכם לרשתה. כן. ולראובני ולגדי, לחצי שבט המנשה, אמר יהושע, הזכיר להם את ההבטחה שהם הבטיחו, ובאמת, חז"ל אומרים לנו שהם קיימו אותה בצורה נפלאה. ההבטחה שלהם הייתה 7 שנים רק להיות עם עם ישראל. לכבוש את הארץ. אבל הם נהגו לפנים משורת הדין, נכנסו 14 שנה. כי לכבוש את הארץ לקח 7 שנים, ולחלק את הארץ עוד 7 שנים. הם נשארו עם יהושע 14 שנה, והוא היה הצבא שלו האישי של יהושע בן נון. זכור את השם עשה ציווה אתכם ויושבים למור, מניח לכם, נשכם בניכם ובניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר ידיהם, ואתם בגבול לחמושים. עד שלוויינו את יהושע למור, כל אשר ציווה נעשה וכל אשר תשלחנו נלך, ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק יהיה השם אלוקינו עמך כאשר יהיה משה. כל אשר איש אשר ימרה את פיך לא ישמע את דבריך לכל תצוונו יומת, חזק ואמץ. זאת אומרת שלמעשה הם היו הפטריוטים והחיל, הגייס, הסיירת מטכ"ל של יהושע בן נון. כי הם גברים, אין להם נשים, אין להם משפחה, אין להם מה לטפל, רק צבא. מסורים בלב ונפש ליהושע בן נון.
איפה נשים?
הם נשארו שם.
מה מצוות?
מה? להגדיל את השבט. זה אחרי 14 שנה מסוים. אלה הם הרבה סייעתא דשמיא. אחרי שרשו לפנות מהם נראה נותן להם ברכה גדולה, כי באמת הם קיימו את הדברים ממש בצורה נפלאה.
הם לא
חזרו, הם נשארו בארץ, הם לא חזרו.
מה לא חזרו?
כתוב פרש, תראו לאנשים.
מי לא חזרו?
כתוב ש...
משה גד רציף שבט המשה ועוד איך חזרו, מה זה חזרו?
אחרי שהם כבשו את הארץ, הם התחלטו ואמרו, אם היינו יודעים מה יש פה, לא היינו עושים את הטעות הזאת לבקש את השבט שם. לא היינו עושים את הטעות! אבל זה too late, זה היה מאוחר. נגמר.
יהושע משך את המלחמה 14 שנה.
לא, לא, לא
משך. משה רצה להם לך. זה קיצור לקדוש ברוך
הוא
את החיים. אתה לא רואה מה
בעשר. זה משהו. סבא שלך. כן. זהו, רבותיי, זה הפרק הראשון של ספר יהושע, כן? וזה למעשה ההכנה, בעזרת השם, אנחנו פעם הבאה נראה את ההמשך.
יש כוח גדול.
חזק מאוד.